אלה אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו ממשיכים לשפוך מידע על מכניקת הקוונטים, בפרק מיוחד על עניין המידע, פרדוקס המידע. עד כמה המידע שלנו עמיד? ולמה זה בעייתי כל כך להשמיד מידע? תראו, אי שם לפני עידנים עשיתי פרק על פרדוקס המידע בחורים שחורים. הסברנו שם על הבעיה במידע שנופל לחור שחור. יכול להיות שהמידע שנופל לחור שחור מושמד, ומידע לא אמור להיות מושמד, והצגנו את זה כפרדוקס. הרי לחור שחור יש רק מסה, ספין, סיבוב, ומטען חשמלי. זה כמובן לא ספין, התבלבלתי, זה אנגולר מומנטום. סיבוב, סיבוב כמו שאנחנו מכירים סיבוב. אבל אם הפלתי לתוך חור שחור שני ספרים, בתנאי שיש להם את אותה המסה, והם לא טעונים חשמלית, אז הם לא באמת שינו כלום לחור השחור, ולא ניתן יהיה לשחזר מהם מידע, לנצח. אז מה בדיוק הבעיה עם זה? אמרנו בפרק ההוא שלהשמיד מידע זו בעיה. אמרנו שעצם השמדת המידע היא משהו ששובר את חוקי הפיזיקה. אבל למה בעצם? מה הבעיה הגדולה עם השמדת מידע? אני לא זוכר בעל פה את המתכון לסבתא שלי לעוגת גבינה, כי פעם אחת נרטב לי המתכון, וכל המידע על עוגת גבינה הלך לאיבוד. אז מה בדיוק הבעיה? קורה, לא? אז האמת שלא, אנחנו צריכים רגע לשנות פאזה. בפרק הזה אנחנו נדבר על מה זה מידע בכלל במכניקת הקוונטים ולמה אי אפשר להשמיד אותו. אחרי זה ננסה להציג שוב את פרדוקס המידע של החורים השחורים. עכשיו, כשאנחנו מבינים קצת יותר טוב מה זה בכלל מידע ואיך הוא מתנהג. ברמה הפשוטה ביותר, אם היה לך עכשיו ידע מושלם לגבי כל חלקיק של חומר וכל פיסת אנרגיה ביקום, האם אפשר להשתמש בחוקי הפיזיקה, בשביל לחלץ את המיקום של החלקיק אחורה בזמן עד למפץ הגדול עצמו? האם כל ההיסטוריה של היקום, תיאורטית, ניתנת לשחזור? חשוב להבין שאנחנו מדברים פה על נושא תיאורטי. גם אם אביא לכם שברים של כוס, יהיה לכם קשה מאוד לבנות ממנה את הכוס המקורית. תיאורטית זה כמובן אפשרי. מעשית זה קשה. אנחנו מדברים פה על התיאורטי. ותיאורטית נראה שחוקי המתמטיקה של הפיזיקה, המתארים את ההתפתחות של מערכת לאורך זמן, יכולים לעבוד לשני הכיוונים של הזמן. חוקי המכניקה של ניוטון, חוקי מקסוול לאלקטרומגנטיות, אפילו משוואת שרדינגר של פונקציית הגל הקוונטית. זה בדיוק הנקודה. על פניו, המשוואות האלו מתארות פעולות לאורך זמן, והן דטרמיניסטיות, כלומר, ידע מושלם, בדגש על מושלם של מערכת בהווה, מנבא באופן מושלם איך המערכת תשתנה בעוד חלקיק שנייה, ובחלקיק השנייה שלאחריו, וכן הלאה, עד אינסוף. עכשיו, מה לגבי דטרמיניזם אחורה בזמן? נראה שגם כאן זה נכון. אפשר ללכת אחורה בזמן בעבור כל דבר ולהתחקות על מה קרה. בקליפת אגוז זהו שימור מידע. המידע על מערכת תמיד נשמר לאורך זמן, ותיאורטית אפשר להסתכל על כל המערכת ולהבין בדיוק מושלם איפה היא הייתה לפני רגע, ואיפה היא תהיה בעוד רגע. המידע הזה אמור להיות שלם, תמיד. אבל האם זה נכון? אבל בואו נתחיל מלהגיד ששימור המידע הוא יסוד חשוב בפיזיקה. אנחנו אומרים שמערכת היא בעלת סימטריית זמן, אם משוואת התנועה שלה מאפשרת לנבא את נקודת הפתיחה שלה, על ידי תצפית בנקודה כלשהי בעתיד שלה. זה קצת מופשט, אבל זה די פשוט. אם מסתכל על רץ במסלול ריצה של 100 מטר, ואני אמור להיות מסוגל להבין לפי כל המידע שלו, המומנט שלו, המסה שלו, הטמפרטורה וכן הלאה, אני אמור להיות מסוגל להבין מתי הוא יצא מנקודת הזינוק. במערכת סימטרית מבחינת זמן, אנחנו יכולים להריץ את הזמן אחורה ולגלות היסטוריה ייחודית אחת ואחת בלבד. עכשיו, תיאורטית אפשר להסתכל על הרץ ככה, ואפשר להסתכל על כל היקום ככה. ואז אפשר להבין איפה היה כל חלקיק ביקום לפני כל פרק זמן שנגדיר. הסימטריה הזו אומרת שהמידע הזה עדיין קיים, ותמיד יהיה קיים. אפילו אם קשה לנו להבין אותו ולפרש אותו ולקרוא אותו, המידע עצמו קיים. אבל כאן אנחנו נכנסים לבעיה. מה קורה עם כל מיני סידורי חלקיקים בהווה שמובילים לאותה התוצאה בעתיד? אם ריבוי מצבים מתפתחים לאותו המצב בעתיד, אנחנו לא נדע איזה מצב הוביל לכך. יש לנו מצבים א' וב', ואנחנו יודעים שא' הופך לג' וב' הופך לד'. אם נראה בעתיד ד', נדע שהיה בעבר ב'. אבל מה קורה אם גם א' וגם ב' מובילים לג'? אנחנו רואים ג' בעתיד, אנחנו לא יודעים מה היה לפניו, א' או ב'. הנה דוגמה להשמדת מידע, לא? אם ניצור מערכת בה שני מצבים, א' וב', יובילו בדיוק לאותה תוצאה, נראה ג', לא נדע מה הוביל, א' או ב'. האם השמדנו מידע? האמת היא שלא. מכניקת הקוונטים מונעת את זה מאיתנו. מכניקת הקוונטים שומרת על המידע ועל הסימטריות של המידע בזמן בגלל חוק בסיסי מאוד, השימור של ההסתברויות. אז איך זה עובד? בואו נסתכל על מכניקת הקוונטים. יש לנו את פונקציית הגל של מערכת מסוימת. פונקציית הגל מציגה את ההסתברויות למצבים העתידיים של המערכת, ואנחנו מקבלים את ההסתברות למצוא חלקיק מסוים במקום מסוים בעתיד. משוואת שרדינגר היא סימטרית מבחינת הזמן, כלומר, היא שומרת על המידע לאורך זמן. בעיקרון, אנחנו יכולים להסתכל על פונקציית הגל של כל החלקיקים ביקום, עם הסיבוכיות הבלתי מסבלת שתהיה לנו כאן, ועם הכוחות המשתניים וכולי, אבל עקרונית, אנחנו יכולים להסתכל על זה. משוואת שרדינגר מבטיחה את האפשרות להסתכל על הזמן לשני הכיוונים, ולכן גם על שימור המידע. גם תורת השדה הקוונטית מאפשרת את זה. ההסבר הוא די פשוט בסך הכל. פונקציית הגל נותנת לנו הסתברות לגבי העתיד של חלקיק מסוים. ההסתברויות האלו, בהגדרה, מסתכמות לאחד. יש לנו 100% סיכוי שהחלקיק יקבל ערך מסוים בעתיד, כולל ערך 0. החלקיק בוודאות נמצא איפשהו או בשום מקום. עם כל הכבוד, איזה עוד אפשרויות יש? החלקיק בוודאות קיים, ואם הוא קיים, הוא נמצא איפשהו, או שהוא לא קיים. סך כל האפשרויות, 100%. ככל שהזמן עובר, המאפיינים של החלקיק ממשיכים לקבל ערכים אפשריים, אבל ההסתברות תמיד חייבת להסתכם לאחד. אם זה נכון, הרי שאבולוציית הזמן של פונקציית הגל של החלקיק היא יוניטרית, שזה אומר שמצבים קוונטיים חייבים להישאר בלתי תלויים אחד בשני, כי אחרת ההסתברות פשוט לא תסתכם לאחד. תחשבו על זה ככה, אנחנו מגרילים לוטו. יש סיכוי לכל כרטיס לזכות, נגיד 1 למיליון. כל אחד מהמצבים האלו הוא בלתי תלוי באחר, וזה לא משנה שום דבר בהסתברות. ההסתברות של כל כרטיס לזכות היא 1 למיליון, ללא תלות בנתונים כלשהם על כרטיס אחר. לא יכול להיות בו מצב בו זוכה אבי עם כרטיס 658,427, וגם אבנר עם כרטיס 123,587. נכון? כל תוצאה שנבחר מבין מיליון כרטיסי הלוטו תוביל למציאות. בעל הכרטיס יזכה בפרס הגדול, ואף אחד מהאחרים לא. המציאות הקוונטית היא בדיוק אותו דבר. לכל מצב קוונטי, לכל כרטיס לוטו, יש סיכוי מסוים להתרחש בעתיד. סך ההסתברויות הוא 100%. שני מצבים קוונטיים בלתי תלויים, או שני כרטיסי לוטו, לא יכולים להתפתח לאותו המצב הקוונטי. בעולם הלוטו, זכייה של אבי פירושה שאבנר לא זכה. יותר מזה, אם יש לנו מיליון איש שהם לא משפחה ולא אותו אדם וכו' וכו', אנחנו בניסוי מחשבתי, אם יש לנו מיליון איש שמילאו לוטו עם מיליון כרטיסים, אתם יכולים לצייר לי בדיוק מיליון תוצאות, מיליון עתידים אפשריים להגרלה. אתם תגידו לי שאין שום סיכוי, אין שום שני כרטיסי לוטו שמובילים לאותו עתיד. אין שום שני מצבים קוונטיים שמובילים לאותו המצב הקוונטי. אם נניח שיש שני מצבים קוונטיים שמובילים לאותו עתיד בדיוק, אנחנו בבעיה. בשביל לעשות את זה, אנחנו חייבים לטעון שאו שכל ההסתברויות מראש לא היו שוות לאחד, כי הנה יש לנו מצב שיש לו הסתברות גבוהה יותר להתקבל, או שניתן שההסתברויות בעתיד גם כן לא שוות לאחד. בכל מקרה, אנחנו מתארים מערכת הסתברות עם הסתברות שלא שווה ל-100%, וזה כמובן חסר משמעות ולא אפשרי. אם לחזור לדוגמה של האותיות, א', ב', ג', ד', לא יכול להיות שגם א' וגם ב' יובילו למצב ג'. זה לא יכול להיות כי סכום ההסתברויות לפני המיזוג לא יהיה שווה לסכום ההסתברויות לאחר המיזוג. היוניטריות תישבר. לכן, הדרך היחידה לשמור על המידע, לשמור על 100% מההסתברות לגבי כל אירוע עתידי, היא שימור המצבים הקוונטיים. שימור המצבים הקוונטיים פירושה שימור אינפורמציה. זה אומר שכמות המצבים הקוונטיים ביקום תמיד שווה. דברים יכולים להשתנות לאורך זמן, כוכבים יכולים להתפוצץ, אבל כמות המצבים הקוונטיים ביקום נשארת תמיד קבועה, והיא מתפתחת לאורך זמן. על כן, המידע שלה תמיד נשמר. משל א'. עכשיו, אתם אמורים לשאול אותי, איך זה מסתדר עם כל הדברים המוזרים של מכניקת הקוונטים עליהם דיברנו? איך זה מסתדר עם הרנדומליות הקוונטית? ומה עם עיקרון אי-הוודאות של אייזנברג? הם לא מרמזים לנו על כיוון חשיבה אחר? לפי פרשנות קופנהגן, פרשנות המקובלת למכניקת הקוונטים, הסברנו שעצם המדידה גורמת לקריסה של פונקציית הגל, ובהתאם לבחירה של ערך בודד מתוך כל הערכים האפשריים בנוגע למאפיינים של כל חלקיק. הערך הזה נבחר באופן אקראי, לפי ההתפלגות של ההסתברויות בפונקציית הגל, לפי עיקרון אי-הוודאות. מה שדי נראה לנו שהמידע יכול ללכת ככה לאיבוד, לא? אבל זה לא נכון. המידע המלא על פונקציית הגל של חלקיק מסוים, לא רק מה שבדקנו באמצעות התצפית שלנו, נשמר. עקרונית, אם נבצע מספיק מדידות, נוכל לחלץ את כל המידע לגבי פונקציית הגל של החלקיק. עכשיו כמובן שאנחנו מדברים רק על פרשנות קופנהגן, ויש עוד עניין קטן. לפי קופנהגן, עצם המדידה גורמת לשינוי של ממש בפונקציית הגל, בטבע שלו. במצב הזה, לפי פרשנות קופנהגן, אין לנו דטרמיניזם, ולכן אין לנו סימטריית זמן לגביה. לעומתה, פרשנות ריבוי העולמות או פיילוט וייב מאפשרים סימטריה של זמן. בתיאוריית ריבוי העולמות, המדידה היא לא אירוע מעניין, אלא רק חלק מתוך אין סוף העולמות בהם הכל מתקיים כל הזמן. המידע תמיד נשמר, גם אם הוא נשמר ביקומים אחרים. לפי פיילוט וייב, פונקציית הגל מכילה מידע נסתר, המתגלה במדידה של החלקיקים. בכל מקרה, וגם לפי פרשנות קופנהגן, המידע לגבי ההיסטוריה של היקום, המסוים שלנו לפחות, תמיד נשמרת. ההסתברויות, תמיד מסתכמות לאחד, ל-100%. תמיד אפשר ללכת אחורה בזמן ולהגיע לרגע המפץ הגדול. עכשיו, תיאורטית כמובן, אבל, תיאורטית, נראה שהמידע תמיד נשמר. ההסתברות לכל מצב קוונטי תמיד שווה ל-100%. לא משנה מתי מודדים, לא משנה איפה ולא משנה למה. חוסר הוודאות שקיימת במכניקת הקוונטים באה לידי ביטוי במדידה עצמה. פונקציית הגל מתארת את ההסתברויות של קבלת ערך מסוים לתצפית מסוימת. פונקציית הגל שומרת את כל המידע. פרשנות קופנהגן הולכת ונחלשת עם השנים, כפי שראינו בפרקים הקודמים. נראה שאין שום דבר מיוחד באקט של המדידה, אלא שכל היקום הוא פונקציית גל קוסמית, מאוד לא קוהרנטית, מאוד מסובכת. ובכל זאת, פונקציית גל שממשיכה להתפתח באופן אחיד וסימטרי מבחינת הזמן ביקום. בכל היקום, בכולו, למעט במקום אחד. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הבעייתי. בכל מקרה, ולא משנה מה הפרשנות שתבחרו לכם, יש לנו בעיה רצינית במקום אחד ביקום. חורים שחורים. במצב הייחודי הזה, באופק האירועים סביב החור השחור, יש לנו בעיה. חורים שחורים הם מוזרים. נקודה היפותטית של אינסוף כבידה, שאפילו אור לא יכול להימלט ממנה, מוקפת באופק אירועים. על פני אופק האירועים, הזמן עצמו קופה, ושום דבר לא יכול לצאת מאחור השחור. לא אור, לא חללית, ואפילו לא מידע. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, חורים שחורים הם עצמים די פשוטים במהות שלהם. יש להם בסך הכל שלוש תכונות. מסה, מטען חשמלי, ותן הזוויתי, אנגולר מומנטום. דיברנו על זה בהרחבה בעבר. הרעיון הוא שיש ניתוק מוחלט בין הבפנים של החור השחור, מה שנמצא מעבר לאופק האירועים, ליתר היקום שנמצא מחוץ לאופק האירועים. שום דבר לא יכול לצאת מהחור השחור ולספר ליקום מה קורה שם בפנים. לדוגמה, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוביל להיווצרות החור השחור. אנחנו לא יודעים האם מדובר על המון המון פיצות שקרסו לחור שחור או לכוכב שקרס. אישית הייתי מאמר על הפיצות. בואו נתחיל מחצי הכוס המלאה. אנחנו כן יודעים לגבי החור השחור את המסה שלו, המומנט שלו והמטען החשמלי שלו. כלומר, יש מידע מסוים שאנחנו כן יודעים עליו. איך אנחנו כן יודעים את זה עליו? בואו נדבר במונחי מכניקת הקוונטים. למטען החשמלי, לדוגמה, יש שדה. גם לכבידה יש שדה. לפי תורת היחסות הכללית, אנחנו מתייחסים לכבידה כעיוות של מרחב הזמן. כמו באנלוגיה של הכדור על המיטה שאנחנו מכירים ואוהבים. כל נקודה על פני הסדין משפיעה על פני כל הנקודות שסובבות הנקודה הזו. זה לא שכל נקודה רואה מה גורם למשיכה. לדוגמה, אנחנו לא מקיפים את השמש, אנחנו מקיפים את שדה הכבידה של השמש. השמש מעוותת את שדה הכבידה סביבה, שמעוות את זה שסביבו, הלאה והלאה, עד שמגיע אלינו. אם נעלים את השמש, השדה הכבידתי יתחיל להיעלם, ואנחנו יודעים ששדות כבידתיים נעים במהירות האור. מה שאומר ששמונה דקות מאוחר יותר, אנחנו פשוט נפסיק להקיף את השמש, שכבר לא קיימת, ונזרק לחלל. במקרה של אופק האירועים של החור השחור, היקום החיצוני לא יכול לראות את המסה בתוך החור השחור, אבל המסה נשמרת באמצעות העיוות של שדה הכבידה סביב החור השחור. זה החוק החשוב, חוק גאוס, הנכון לכל השדות הקוונטים. הוא מראה לנו שלא אכפת לנו מה קורה בתוך החור השחור. המסה עצמה ממשיכה לעוות את השדה הכבידתי באותה צורה. זה נכון גם לשדה חשמלי, ולכן גם המטען החשמלי של החור השחור יכול לתקשר את עצמו ליקום גם מחוץ לחור השחור. וזה שוב, כי לא אכפת לנו מה קורה בתוך החור השחור, אכפת לנו רק מהסכום של המטען שלו. השדות סביב החור השחור מבינים במרכאות את המומנט, המסה והמטען החשמלי של החור השחור. הם מתוקשרים באמצעות שדה הכבידה והשדה האלקטרומגנטי. לשדות האלו יש טווח אינסופי. הכבידה של כל היקום משפיעה עליכם כרגע, אבל בגלל שהכבידה נחלשת בריבוע ככל שמתרחקים, כדור הארץ מרגיש בעיקר את השמש ולא את מרכז הגלקסיה. אותו הדבר נכון גם לקרינה אלקטרומגנטית. הכוחות האלקטרומגנטיים פועלים עד אינסוף. הם נחלשים, אבל הם קיימים עד אינסוף, ולכן אנחנו יכולים לראות גלקסיות רחוקות לדוגמה. הבעיה היא לגבי שדות של חומרים אחרים. לדוגמה, קוארקים. קוארקים, מה שמרכיב את כל הפרוטונים והניוטרונים שלנו. נראה שאנחנו לא יכולים לדעת מאילו חלקיקים החור השחור הזה מורכב, כי השדה של הקוארקים לא מתקשר החוצה. וזו הבעיה הגדולה. נראה שהמצבים הקוונטיים של החלקיקים המכילים את החור השחור לא מתקשרים החוצה. וזהו פרדוקס המידע. המידע הקוונטי לא נשמר. אם באמת חורים שחורים מתקשרים רק מסה, מומנט ומטען חשמלי, כל המידע האחר, כמו המידע על הקוארקים, פשוט לא מתוקשר החוצה. זה אומר שסך ההסתברויות שמובילות לעתיד שהוא החור השחור שונות מ-100%, שהרי יש לנו ריבוי מצבים שמוביל לאותה התוצאה. לפנינו פרדוקס, פרדוקס המידע. עכשיו, למה בעצם זה פרדוקס? עקרונית, אם המידע נופל לתוך החור השחור, עדיין הוא יכול להישמר. החור השחור בולע המידע, זה נכון. אבל אם המידע הזה נשאר שם, או עובר ליקום אחר, או whatever, הרי שהמידע נשמר. זה לא עוזר לנו כל כך, כי לא נוכל להגיע אליו אף פעם, או לפחות לא נוכל להגיע אליו ולצאת לספר, אבל המידע נשמר. הבעיה הגדולה היא קרינת הוקינג. הבעיה היא שהחור השחור מתעדה עם הזמן. קרינת הוקינג גורמת לחורים להתעדות, לחורים שחורים להתעדות, באמצעות קרינה שהיא חסרת מידע לחלוטין. הרעיון הוא ששדה הכבידה של החור השחור גורם להיווצרות של חלקיקים סביב החור השחור שחייבים לקבל את המסה שלהם מהחור השחור. אלו חלקיקים? הוקינג הראה שהם חייבים להתאים לטמפרטורה של החור השחור. זה דומה לחום. על אף שלחורים שחורים לכאורה אין טמפרטורה, אבל נראה שהמסה של החור השחור קובעת את האנרגטיות, הטמפרטורה, של הקרינה הזו. על כן, החור השחור פולט פוטונים כל הזמן. הפוטונים האלו נושאים איתם קצת מהמסה של החור השחור באמצעות אנרגיה, משאילים את האנרגיה ובורחים איתה. זהו הפרדוקס. זה סתם פוטונים. הפוטונים האלו לא מכילים שום מידע. בשלב מסוים הם פשוט ישמידו את החור השחור. החור השחור יקרין את הכל. אז איפה נמצא כל המידע על מה שנפל לתוך החור השחור? אם נניח שגם תורת היחסות הכללית ותורת הקוונטים נכונות, כמו שאנחנו מכירים את שתיהן, הרי שקרינת הוקינג קיימת והיא מוחקת מידע. זה הפרדוקס. אבל תראו, מה זה פרדוקס? אין דבר כזה פרדוקס במציאות. צריך למצוא איזה פתרון. אז אחד הפתרונות הוא שהמידע עובר ליקום אחר. כל המידע מגיע ליקום אחר. לא נוכל להגיע לשם, אבל המידע קיים. רעיון מתחרה הוא שקרינת הוקינג מכילה את המידע על החומר שנפל. זה אומר שהמידע עצמו אף פעם לא מגיע לתוך החור השחור, מבחינת הצופה. הוא איכשהו נשמר על אופק האירועים ויוצא עם הקרינה. ב-1997, הוויכוח בין שתי הגישות הפך להתערבות. מהצד האחד ניצב ג'ון פרסקל, שטען שהמידע כן חוזר ליקום איכשהו. מהצד השני, סטיבן הוקינג וקיף טורן טענו שהמידע עובד לנצח. הפרס למנצח? אנציקלופדיה, שמכילה מידע שכמובן אפשר לאתר אותו בקלות. התוצאה הייתה שהוקינג ופורן הפסידו. מסתבר שהקרינה יכולה להכיל מידע. מידע משובש מאוד, מידע בלתי אפשרי לקריאה על ידי כל אמצעי שאנחנו מכירים. אבל בכל זאת, מידע. זה קצת דומה לשריפה של ספר, לאפר. ברור, אתם יכולים לבדוק כל מולקולה באפר ועקרונית לשחזר ככה כל אות בספר. בהצלחה עם זה. אבל תיאורטית, כן, האפר מכיל את כל המידע של הספר. כך גם קרינת הוקינג מכילה עקרונית את כל המידע. אבל איך קרינת הוקינג תכיל מידע? יש עם זה בעיה. מי שנופל לתוך החור השחור רואה את המידע נופל איתו. אם המידע באמת יוצא איכשהו באמצעות קרינת הוקינג, הוא אמור להישאר על אופק האירועים. המסקנה היא שהמידע משתכפל איכשהו. גם נופל לחור השחור, אבל גם נשאר על אופק האירועים שלו. לא חייבת להיות הפרה, כי אף צופה לא יכול לראות את שתי פיסות העולם האלו. את הבפנים ואת הבחוץ של החור השחור. אף פעם. הם קיימים בזמנים שונים מאוד של היקום. זה פתרון מוזר, אבל הוא מחזיק מעמד. לפי זה, לא ניתן לדעת על הבפנים ועל הבחוץ של החור השחור במקביל. אז כן, עקרונית המידע יכול להשתכפל. אבל איך בדיוק? איך המידע יישאר על פני החור השחור? יכול להיות שהמידע יוצר עיוות מסוים באופק האירועים השומר את המידע. מעין קפסולות קטנות שיכולות להשתחרר כתוצאה מקרינת הוקינג. זה אפשרי, אין לנו מושג איך, אבל הייחוד הזה מאפשר לנו להציג את כל התוכן של החור השחור באמצעות מידע דו-מימדי שמקודד על אופק האירועים שלו בקפסולות. זה מרמז על זה שהחור השחור הוא הולוגרמה, מידע דו-מימדי שמציג את עצמו, או לפחות מידע תלת-מימדי שמציג את עצמו, או לפחות נראה לנו כדו-מימדי. התוצאה הזו כמובן לא מקובלת בהכרח, ויוצרת עוד הרבה בעיות. לדוגמה, כל חלקיק הנפלט בקרינת הוקינג אמור להיות שזור קוונטית גם עם כל קרינת הוקינג מהעבר, וגם עם כל המידע שכבר נפל חור שחור. וזה יוצר לא מעט בעיות, כמו הפרה של חלק ממנגנוני השזירה הקוונטית עליהם דיברנו בעבר. וכן, זו אכן בעיה. זה בעיה פתוחה בפיזיקה, אין לי פתרון. זה מדהים שבכלל אפשר לחשוב על זה. תחשבו על זה, זה עצם זה שסטיבן הוקינג הציג את הרעיון של חורים שחורים שיכולים לפעות קרינה, היה לפני שראו חורים שחורים וידעו שהם אמיתיים. והוא כבר דיבר על המידע שיכול לצאת לנו מהקרינה של החור השחור, על המידע עצמו ועל הרבה דברים שכנראה סטיבן הוקינג הצעיר ב-1974 חשב עליהם, ותראו כמה דברים יצאו משם. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום היה הפרק האחרון שלנו בסדרה המאוד ארוכה על מכניקת הקוונטים. זהו, אין עוד פרקים על מכניקת הקוונטים. בפרקים הבאים אנחנו הולכים להיכנס לנושא שרבים מכם שאלו אותי עליו, תורת המיתרים. אני יכול להגיד לכם שאולי אתם תתגעגעו קצת לפשטות ולנעימות של מכניקת הקוונטים כשנדבר על תורת המיתרים. היום דיברנו על עניין השמדת המידע. עכשיו, כבר היה לנו פרק על עניין פרדוקס המידע של חורים שחורים, אבל רציתי בפרק הזה אחד להסביר מה זה מידע ברמה הקוונטית. ומידע ברמה הקוונטית בסוף הוא שיש לנו סך הסתברויות ששווה לאחד. זה כמעט טריוויאלי עבורנו, או אפילו מאוד טריוויאלי עבורנו, אבל זה בדיוק מה שזה. אם נראה משהו אחר, נגיד שאין מידע. המקום היחיד ביקום שאנחנו רואים סך הסתברויות שלא מסתכם לאחד, הוא קרינת הוקינג שמעדה את החורים השחורים. עכשיו, יכולים להיות כל מיני הסברים לתופעה הזאת של קרינת הוקינג שמעדה את החורים השחורים, ואנחנו לא באמת יודעים מה התשובה. חלק ממה שרציתי לעשות בפרק הזה, זה פשוט לשים לכם את זה מול העיניים. זה חזית המחקר המדעי של מכניקת הקוונטים. ומעניין לחשוב על הדברים האלה, ומעניין לחשוב על עניין הזה של המידע ואיך הוא בדיוק נשמר אם הוא מתעדה בצורת פוטונים. ואולי באמת התוכן של החורים השחורים הוא הולוגרמה שנבנתה לפי המידע המקודד על אופק האירועים שלו. אולי, אולי גם את זה, גם על זה דיברנו בעבר בפרקים על חורים שחורים. ככה או ככה, מעניין לחשוב על זה. ואתם יודעים מה? קחו את כל המידע שיש לכם על מכניקת הקוונטים ופשוט תיהנו ממנו ותחשבו על היקום דרך המשקפיים שלו. אני מקווה מאוד שהמידע שקיבלתם מהפרק הזה לא ילך לאיבוד. תודה רבה 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 לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אל האינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, החורים השחורים, מכניקת הקוונטים, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר אם יש לכם מידע עליו. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק מכם על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר וכן קישור לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אל האינסוף. מוזמנים לעשות לנו לייק ולשלוח את תגובותיכם. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא לכם את חקר היקום עד לאוזניים. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם אנשים שיש לכם מידע לגביהם. אנשים שהייתם רוצים שיהיה לכם יותר מידע לגביהם. אנשים שאתם מרגישים פרדוקס מידע איתם. שתפו עם חברים, שתפו עם משפחה, שתפו עם הכלב שלכם. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה שלכם, טל.